שלום וברכה לכולם. אנחנו יהיו דברים בעזרת השם לרפואת הנערה שנפצעה ולעילוי נשמת הרבנית שושנה, אמא של גלעד, סבתא של דוד, שאריכו ימים, שנלקחה השבוע לבית עולמה, אישה דגולה של תורה וקדושה וצניעות, אהבת תורה וישראל, שיש הרבה הרבה מה ללמוד מנה. אני רוצה ללמוד היום גמרא בסוף דף י' עמוד א', בתוך הגזרות יש 18 מחלוקות של בית שמאי ובית הלל שפסקו בהם כבית שמאי. אנחנו בהמשך נאריך במחלוקות האלו, אבל עכשיו אני רוצה להתמקד באחת הגזרות שכנראה לא שייכת 18 דבר, אבל גזירות שייכות בעיקר ללכות תומה וטהרה בתרומה, החמירו. יש גזירה שככה נכנסת לתוך הדברים, אם אתם רואים בדף י' עמוד א', שבע שורות מלמטה, אחת הגזירות זה ידיים. כמו שאנחנו נוטלים ידיים לאכול לאכילת לחם, ככה כל תרומה, גם אם זה לא לחם, גם אם זה שהכל, אז אם זה תרומה, החמירו, גזרו שהן תמאות לתרומה, הן מתאמות לתרומה, ולכן צריך לטבול את הידיים. אומרת הברייתא תניא, אף ידיים הבאות מחמת ספר פוסלות את התרומה. זאת אומרת, ידיים שנגעו בספרי הקודש כמובן, לא ספר רגיל. ידיים שנגעו בספר תורה, אז הידיים האלה הן נהיות טמאות, והן פוסלות את התרומה אם לא תיארת אותן. למה זה ככה? משום דרבי פרנח. אמר רבי פרנח, אמר רבי יוחנן, אוכל ספר תורה עירום נקבר עירום. מי שאוכל ספר תורה עירום, רוב המפרשים, כמעט כל הראשונים, אולי כל הראשונים אפילו, מסבירים שנוגע בספר תורה עירום, אומר רש"י, אלא על ידי מטפחת. אנחנו לא נוגעים בקלף של הספר. הספר עירום, או היד של עירומה. יש כמה אחרונים שהבינו ברמב״ם, שהכוונה שאדם לא לבוש. אדם לא לבוש נוגע בספר התורה. הרוב האחרונים לא הסכימו עם זה בכלל, וגם באחרונים האלה אנשים מפרשים שלא יעלה על הדעת שמישהו בלי בגדים ייגע בספר התורה. הכוונה מישהו לא עטוף בציצית. זה הכוונה. בסדר, אנחנו נלך לפי רוב הפרשנים. ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך. המילים האלה מצוטטות שיכול ספר תורה עירום, שאסור לגעת בספר תורה עירום. זה נפסק להלכה. זאת אומרת, אסור לגעת בקלף, אלא על ידי מטפחת, כמו שאומרה, שאומרת, נראה גם בתוספות. אז מה אמר רבי יוחנן, רבי פרנח משה רבי יוחנן, אוכל ספר תורה נקבר עירום. ואז הגמרא אומרת שקשה מאוד להבין, את הדין הזה, שמי שאוכל ספר תורה נקבר עירום. כי עירום, אני אסביר עכשיו בינתיים פי רוב הראשונים, יש דין שגוף של מת הוא דבר כלבים לנהוג בו כבוד, נכון? אפילו פושע שהוצא להורג על ידי בית דין, אז לא תלי נבלתו על העת, כי ליד אלוקים תלוי, וכבוד גדול כבוד הבריות, ואנחנו למען כבוד הבריות דוחים כאן, מת מצווה שאין לו עוסקים, זה דוחה פייסה שיש בו קראת. לכן הגמרא אומרת, לא יכול שנשפיל את הגוף האנושי ונקבור אותו, פשטות רוב ראשונים, בגלל שהוא נגע, נקבור אותו עירום, זה לא יכול להיות. ולכן הגמרא אומרת, לא הבנת טוב, עירום סלקא דעתך, אלא אמר רבי זרע, עירום בלא מצוות. מי שנגע בספר תורה, אז הוא ימות עירום, לא עירום מבחינת בגדים פיזיים. כל המצוות שלו יימחקו. שזה גם בלא מצוות, זה גם, בגלל שהוא נגע בקלף, אז כל המצוות שלו, כל החיים הוא עשה מצוות, נגע בקלף, הכל ברח לו, אלא אימא עירום בלא אותה מצווה. כך מגיעה הגמרא המסקנה. בלא אותה מצווה. איזה מצווה? אומר תוספות פה, תוספות במגילה, אז גמרא שמובד גם במגילה, אז גמרא שמובד בעיקרון זה תוספת, המסכת תם. אז באותה מצווה, בואו נראה בתוספות שלנו, בלא אותה מצווה, תוספת האחרון בעמוד, אם אוחז ללמוד בו, אין לו שכר על אותו לימוד. ואם בשביל לגלילו, אינו מקבל שכר על הגלילה. זאת אומרת, אדם למד תורה, אולי כמה שעות, תוך כדי לימוד התורה הוא נגע בספר, אז אין לו שכר לימוד התורה. לימוד התורה זה נמחק לו. בסדר? יש פה גמרא, ברייתא, שלא הבנו אותה טוב, אז לאט לאט התקדמנו. אבא אמינא, ואחרי זה אבא אמינא נבחרת, ואחרי זה אבא אמינא לאט לאט התקדמנו. מה מיוחד פה? זה ברייתא, זה ציטוט של ברייתא. כשאנחנו מסתכלים בברייתא, אנחנו רואים שמסכת סופרים, אתם רואים מה אתה? מסכת סופרים? אז זה הציטוט. זאת אומרת, אבא אמינא מופיעה בברייתא. בדרך כלל יש, המוראים מצטטים תנאים, הם לא מבינים אותם טוב, אז זה אבא אמינא, סלקא דעתיים. ואז ביה לקושי מתרצים מבינים יותר טוב. אבל אם משהו חריג, אני לא רוצה להגיד יקידני, כי אין לי עכשיו את כל התוספתות בראש. התופעה מפתיעה מאוד, שבתוך דברי רבי יוחנן, ככה זה מופיע, ככה מופיע בתוספת, במסכת סופרים, שמופיע אצלנו בבבלי, רבי יוחנן אומר, נקבר עירום, ואז גמרא אומר, עירום כסל גלתתך, אלא בלאות המצווה. כשזה מפתיע, נראה שהווה אמינה היא חלק מהדיון, לא סתם התבלבלנו. וכל הווה אמינה זה ככה, למה זה כתוב מוזר, למה זה צריך להיות כתוב באופן שיתאה אותנו, יבלבל אותנו. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד שנקבר בלא אותה מצווה, אז אל תגיד נקבר עירום. המילה, חזל בחרו, בבריתא, ביטוי שהווה אמינות האלה מתבקשות, מתבקשות. אם הווה אמינות, כי לא הבנת טוב, הייתה איזה טעות, לא ידעת הלכה כלשהי, לא ידעת מה הוקימת. אבל פה זה נכתב בצורה שעשויה לבלבל. אז אל תקרא, מי שאוכל בספר תורה עירום, אסור להגע בספר תורה. מי שאכל בספר תורה, התבטלה לו המצווה. אפשר לנסח את זה בעברית פשוטה, שכל מי שיבין. פה אבא אמינה כאילו חזל בכוונה, רצו לכתוב את זה באופן שאבא אמינות יעלו על דעתנו. ככה רמה מפנו, אומר, מה מגדולי המקובלים באירופה, תורת, באיטליה, תורת הארי הגיעה לאירופה הרבה דרך הרמ"א מפנו, אז הוא כותב מפה, הוא כותב את זה על כל הש"ס, אבל פה הוא כותב את זה בעשרה מאמרות, שכשהגמרא אומרת, אבא אמינא, זה לא שטויות, אין בגמרא שטויות. באבא אמינא יש היגיון תורני, זה כמו אלו ואלו דברי אלוקים החיים, גם אם לא פסקנו את זה, אז יש בזה משהו, אולי זה לא הלכה, אבל יש פה איזה מסר, יש פה איזה משמעות. בוודאי כשנראה שהברייתא רוצה להגיד, רוצה שתתעת, כאילו רוצה שתתעת באמינה הזאת. מה זה עירום? עירום? לא, לא הכוונה. מי שאומר עירום זה בלי בגדים, טוב, בלי מצוות, בסוף נגיד מסקנה שהיא, לא יודע, גם זה אנחנו לא, למה, למה, מה קרה? אז הוא נגע, לא, לא נעים, לא יפה, לא טוב לגעת. זאת אומרת, רבי פרנח היה צריך להגיד, אל תיגע בכלב של ספר התורה, וגמרנו, הייתם מבין את זה. הוא לא כתב ככה. הוא כתב, כביכול בהתחלה חשבנו שיהיה עליו איזה גזר, דין, עונש נוראי, בסוף לקחו לך את כל המצווה. יש פה כמה שאלות, כי שימו לב, אנחנו, יש פה בעצם שלוש שלבים, כמה שלבים. זה מאוד מאוד חריג, מה ההלכה שפה. יש פה כמה שכבות. השכבה הראשונה זה החידוש שרבי פרנח אמר רבי יוחנן, שלא טוב לגעת בספר תורה עירום. כי אני לא הייתי יודע, מה הבעיה לגעת בספר תורה עירום? זאת אומרת, מה הבעיה לגעת בקלף? להלכה, חייבים לי בשם המוארה, זאת אומרת, בשם ספר הכוונות, שם הארי, שככה הפוסקים אומרים, הכוונה היא, לפי תוספות, הכוונה היא כשאתה עושה מצווה. אם אתה לומד בספר, או מגביה את הספר, אם אתה רק מארגן בספר, זאת אומרת, אתה כותב ספר תורה, או מארגן אותו, משהו לא מסודר, אז פה מותר לגעת. אבל בשעה שעוסקים בתורה, גם כשאנחנו גולים את הספר, אחרי שקראנו בתורה בציבור, אם הספר קצת תקום, אז אנחנו משתדלים לא לגעת. נכון, יש מתפחת, בספרי תורה ספרדים יש מתפחת כזאת בתוך המכובדת יפה, בספרי תורה אשכנזים, או עם החגורה, אין מתפחת, אז עם הטלית או עם חולצה, לא נוגעים בספר תורה, מקפידים מאוד עליך. אנחנו לא מבינים למה. רבי פרנח חידש לנו, רבי פרנח אמר חידש לנו, אבל הוא הרבה מעבר חידש לנו. הוא בעצם אומר שזה זה, זה, זה דין דרבנן. מה זה דין דרבנן? זה נכון, אבל זה לא כתוב בתורה. גם פה אין לו איזה פסוק שממנו הוא לומד את זה. אנחנו עומדים לסך של איסור הוצאה. איסור הוצאה אימן מפסוקים, זה גזרות כתוב, זה דאורייתא. רבי פרנח אמר משהו, אין עליו חולק, נפסק להלכה, אין פה צפר ומצפצף. מכאן נמסק להלכה, אבל, אבל, אבל הוא לא אומר מה המקור, פשוט זה דין דרבנן, ודין דרבנן שיש בו גם תוצר, בהתחלה חשבנו שיש עונש, עונש שלקבור אותו בלי בגדים, אחרי זה התברר שרק לקחנו את המצווה, אז הוא מגלה לנו את דין שלקחנו את המצווה, אבל עכשיו כל האחרונים מבינים שזה גם איסור, זאת אומרת הוא לא רק אמר לנו תשמעו, זה עושה דברים לא טובים, זה אסור לגעת, עכשיו לא רק שאסור לגעת, גזרנו על זה שמה? גזרנו זה שאוסר את התרומה, טענה. ואף הידיים הבאות מחמת ספר פוסלות את התרומה, משום רבי פרנח. אז רבי פרנח, יש לו שלוש שכבות, שלוש שכבות של השכבה הראשונה מפרנח מגיע לנו שזה לא טוב. דבר שני, שיקחו לך את המצוות, את המצווה. ודבר שלישי, שבגלל זה גזרנו תרומה. שמי שנגע בספר התורה בידיים, הידיים שלנו יהיו תמאות. אז זה גזרה לגזרה בדין דרבנן. אנחנו גם בדין דאורייתא אין לנו גזרה לגזרה, נכון? בסוגיות פה נראה. אתם בטח עסוקים בזה. אבל פה זה דין דרבנן בכלל, ויש פה גזרה לגזרה, וזה נפסק, ואין פה צפה ומצפצף. הבית יוסף פה, זה נפסק בסימן, בשולחן אורך סימן, אורך חיים סימן קופים זין, סעיף א', השולחן אורך מביא את זה, ואז הוא כותב שיש כאלה שאומרים שאם נטלת ידיים קודם, אז אתה יכול לגעת בקלף, והבית יוסף כותב, הוא דוחה את זה, זה דעת המון, דעה שם והמורדכי, הבית יוסף דוחה את זה, הוא אומר, וכנראה על זה סמכו האשכנזים, שכשגולים את הספר תורה, הם נוגעים בידיים בספר תורה. ועל זה הדרכי משה כותב, זה נשמע כאילו הוא צועק שם, למרות שזה בכתב. הוא אומר, אני מבני בניהם, ולא ראיתי בניהם מעולם שנוגעים בקלף. איך אל תלגיד על אשכנזים שהם נוגעים? אין דבר כזה, לא נוגעים בקלף עירום. לא יהיה, אין דין כזה. גם לפי הדעה שנתליית ידיים. יש פה דיון בתוספות שלפני האחרון, האם זה רק ספר תורה או גם ספרים אחרים. זאת אומרת, ספרים אחרים גם האחרונים אומרים שכל הדיון זה ספרים כמו מגילת אסתר, או מגיל של הפטרה שכתובות בקלף, לא הגמרות שלנו. ותוספות רוצה להגיד שכן, אנחנו פוסקים שלא, ואם אתה מחמיר, אתה תיטול ידיים קודם. זה גם מספיק. אבל אנחנו מדברים פה על ספר תורה, בפשטות ספר תורה, שזה מחש שהתקבלה, וזה גזרה לגזרה, נכון? זה הדין די רבנן, ועליו גזרה, ועליו עוד גזרה. ולמה? יש פה הרבה שאלות, שאלות שלא קשויות, צריך להבין. למה לקבור את הירום? בגלל שוק. אז הוא נגע בספר תורה, מה זה קשור? למה הוא נגע בספר תורה? למה לקבור את הירום? מאיפה יש שם אמינה כזאת, שהוא יהיה בלי מצוות? והרי מה מפנה אומר? תשמעו, יש שם אמינה כזאת. זה לא אבא אמינה בגלל שהמילה אירום הייתה כתובה שם, אז אמרתי, זה אבנה מטופשת. זה הגיוני! הגיוני שנקבור אותו בלי בגדים, בלי תכריכים. לא, זה לא נכון? אז הגיוני שאין מצוות, אין לו מצוות! כל המצוות שהוא עשה בחיים שלו הולך עליו. שלישית, למה גזר לגזר? מה זה קשור לתרומה? אז הוא עשה לו בסדר, אז ייתן לו עונש, למה הוא מתאמת את התרומה? כל השאלות שהאחרונים שואלים. אז אנחנו ננסה להתבונן, מה אומרת הגזירה? מה זה בכלל הגזירה הזאת? מפשט הגמרא אמרה שזו גזירה קדומה מאוד. הגמרא ממשיכה פה ושואלת, אי גזור ברישה. יש פה שתי גזירות על תרומה, שידיים שמתאמות את התרומה. הגזירה הראשונה שכתובה בזה כל ידיים, אחרי זה ידיים שבאות בחמת ספר. אז הגמרא אומרת, אם קודם גזרו שכל יד, אוטומטית יד שנוגע בתרומה, שעשו אגב בתרומה בלי איתו לידיים, אחרי זה מתאמה, אז גם בלי שנגעת בספר, אז בוודאי גם נגעת בספר. אז זה גזרה קדמונית, זאת אומרת, יש פה יותחת גזרות, שמחלוקות בית שמי בתירי שם קדומות, ויש פה גזרה קדמונית, יש פה שלושה שלבים. מתברש רבי פרנח, רבי יוחנן, שהוא הרבה אחרי, רבי יוחנן הוא הרבה אחרי בית שמי בתירי. רבי יוחנן הוא הדור הראשון לאמוראים, בית שמי בתירי תנאי. אז הרבה אחרי התנאי, הוא בעצם אומר דבר שהוא יודע מהדורות הקודמים. היה דין של רבי יוחנן, שאחרי ספר תורה, אסור לגעת בספר תורה. אחרי זה גזרו שמי שעושה את זה, הידיים שלו תמאות לתרומה, ואחרי זה גזרו את המשנה של הלכי דבר. זאת אומרת, זה גזרה מאוד מאוד קדמונית, זה דין מאוד קדמוני. דין קדום, שנפסק כמובן להלכה. כשאתה עושה מצווה, בספר משתדלים. כמובן שאם מישהו מגביע והספר לא הולך ליפול לך, צריך לזנק עליו, תפוס אותו בשתי ידיים ולא תיתון ליפול. אבל יש פה איזה דין, אנחנו רוצים להבין מה מסתתר מאחורי הדין הזה. ויש פה להקת, לא יודע אם זה ראשונים, אחרונים, זה על הגבול גם ביניהם, שהם כולם פסעים בכיוון אחד והם מנסים לברר את הרעיון. קודם כל בואו נתחיל עם הרמ"א מפנו. הרמ"א מפנו שאל את השאלה, למה מי שנהגה בספר תורה הוא פוסל את התרומה? זה הרבה. למה הוא פוסל את התרומה? והרמ"א מפנו אומר תשובה שמשאירה אותנו בשאלה. הרמ"א מפנו אומר, איש כזה, חז"ל לא רוצים שהוא יגע בתרומה. למה זה גזירה לגזירה? זה לא גזירה לגזירה, אומר הרמ"א מפנו. גזירה לגזירה זה אני לא רוצה שמשהו יקרה, אז אני לא רוצה שנזיר יאכל ענבים, אז אני אומר לו שגם לא יתקרב לכרם, בסדר? כי אם יתקרב לכרם, מותר להתקרב לכרם, זה לא הבעיה. הגזירה, יש דין לא לאכול ענבים, יש דין לא יתקרב לכרם. עוד גזירה לא יתקרב לכרם, אל תדבר עם אנשים שיתקרבו לכרם, זה גזירה לגזירה. אבל פה הרי מה לפעמים אומרים, זה בכלל לא גזירה לגזירה. זה, יש דין אחד, לא לגעת בספר תורה, ויש דין אחר. חכמים לא רוצים שאנשים כאלה יגעו בתרומה. חכמים אומרים, מי שנוגע בידיים שלו, עזוב אותך מתרומה, אתה לא מבין מה זה בכלל תרומה. אל תעיז לגע בתרומה. אם אתה מגיע לתרומה, אתה מתמה, זה מעלים, חכמים לא באו להעלים. חכמים אומרים שמי שנגע, תראו, תרומה אנחנו לא זוכים לאכול עדיין, מחכים, בעזרת השם שתגלה אפר פרה אדומה ונתאר כולנו, נתאומת מת, ונאכל, מי שכהן יוכל לאכול תרומה, גם ישראל לא יתאמת התרומה. אבל לגעת בספר תורה זה יכול להיות לנו, זה ברוך שם ספרי תורה יש בינותינו. אנחנו מקפידים מאוד לא לגעת בקלף, נכון? מזיזים את זה עם הקרשים או עם כל מיני צורות. יש דרך אגב פוסקים שאומרים, מה זה פוסקים שאומרים? זה הרבה פוסקים, זה הבח והמגן אברהם. הבח והמגן אברהם פה אומרים שאוכל ספר תורה עירום, הכוונה שאפילו בעצים אסור לגעת בידיים. בקלף אין מה לדבר בכלל. התז חולק עליהם, ואנחנו על זה, אנחנו סומכים על זה, אנחנו סומכים על התז, ואנחנו נוגעים בעצים, בעצים. אבל הבח והמגן אברהם אמרו מעיקר הדין שצריך גם לא לגעת, צריך לגעת עם תלית, אנחנו אומרים שתחמיר, אבל שלא, שזה יוהרה, אז תשתדל לא להחמיר, שאנשים לא יחשבו את הקשר יותר כזה. אבל זה מהרבה מעבר לקלף, זה אפילו בספר תורה עצמו. אנחנו לא נוהגים ככה, נוהגים לגעת בעצם, אנחנו נוהגים כמו התז להלכה של סור של דבר. אבל מה קרה? לכאורה זה משהו מאוד בנאלי, אנחנו מסכים זה. רבי יוחנן אומר לנו, שמע, אתה לא מבין מה זה קלף לספר תורה, זה בעצם מה שכתוב שכון. אתה לא מבין, אתה יכול לעשות את המעשה כזה בתמימות, בפשטות, ואתה לא מבין מה, ביוחנן, אני לא רוצה להפחיד אותך, אולי צריך לפקוח את העיניים, להסביר לך מה קורה פה. מה זה נקרא? לגע בספר תורה. אז איך פותחים את הסוגיה הזאת? מי שמדבר על הסוגיה הזאת זה המהר"ל, מהר"ל מפורסם מאוד, רבים מכירים אותו, פרק י' ג' בספר תפארת ישראל, אחד המקומות היחידים, אתם יודעים, הרב קוק כותב באיגרת על המהר"ל, שגם הוא על המקובלים יחשב, וכנראה זה די ברור שחלק גדול מהמקורות של המהר"ל זה מהקבלה, אבל בפועל למהר"ל יש פעמים מעטות שהוא מזכיר פרופר שככה כתוב בזוהר. גם פה הוא לא כותב זוהר, הוא כותב מדרש הנעלם, אבל אנחנו יודעים שמדרש הנעלם זה זוהר בעלותך, והוא בעצם בא להסביר את הגמרא שלנו. הוא מביא את הזוהר, הוא מביא את הזוהר באריכות, והוא אומר, ומיד אחרי זה הוא מביא, הוא פרק בני העיר, אמר רבי פרנח, זאת אומרת, הוא מביא את הגמרא שלנו, פה כתוב פרק בני העיר, וזה אותה מילה מילה, אותות, זה הציטוט פה והציטוט בגמרא מגילה, זה המילים שמסיימות את מסכת מגילה. על פי הזוהר הוא מסביר את רבי פרנח, למה אוכל ספר תורה עירום, נקבר עירום. אז אין לכם את הזוהר לפניכם, לא כולם יודעים אותו גם בעל פה, אבל הוא מאוד מאוד פשוט, הוא להגיד על זוהר פשוט. כוונה, אתה מבין מה המילים אומרות. אפילו אני אקריא את זה בארמית. אז המהר"ל פה מברר את ערכה של תורה, את חשיבותה של התורה, את קדושתה של התורה. ואז הוא מציב איזה קושי, שהרבה אנשים שואלים אותו, המהר"ל רואה צורך להציף אותו. ואם כנראה בעיני האדם כי דברי תורה הם כדברים פחותים ושפלים, בסדר, כל מיני הלכות, כל מיני דינים, כל מיני סיפורים. בסדר. פחות ושפל, בשפה של המהר"ל, זה לא דבר מתונף. בעברית שלנו שפל זה שפל ונבזה. שפל זה נמוך. אתה פותח ספר תורה, לא תראה, אתה עף, ואתה אומר, יואו, אני לא מאמין. שתוח ספר תורה, קורה, ילדים קטנים לומדים תורה, בסדר. שישה ימים, בא, נחמד. ואם כי נראה בעיני האדם כדברי תורה הם כדברים פחותים ושפלים, אין בזה טעימה. כי קרה לתורת האדם מה שקרה לאדם. אותו דבר קרה. התורה שלנו קרה מה שקרה לנו. קרה לתורת האדם מה שקרה לאדם. כי האדם עומד בתחתונים עם שיש לו נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא כבודו מדרגה עליונה, גם זורח עליו צלם אלוקים שהיא מעלה עליונה. המבט על עצמנו הוא מקביל מאוד למבט על התורה. שואל למה התורה נראית לי ככה, אומר המהר"ל, למה אתה נראה לעצמך ככה? קרה לתורה מה שקרה לנו. מי אנחנו באמת ואיך אנחנו נראים לעצמנו, מה החוויה הרבה פעמים. אז אני חוזר עוד פעם למילים, האדם עומד בתחתונים, פירוש הדבר, חוויות שלו הם חוויות של תחתונים, הוא רעב, הוא צמא, קר לו, עייף לו, הוא עצוב, הוא נעלב, הוא כועס, הוא מכעיס, הוא מתעצל, יש לו כוח קום בבוקר, חלק מחוויות החיים שלו הם חוויות חיים טבעיות. חסרות הערה, חסרות סגב, צורות החשיבה שלו, התובנות שלו, ההתנהגות שלו. אבל מי הוא באמת? אם זה למרות שיש לו נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא כבודו יתברך, אין מושג מה זה, אבל זה דבר רציני מאוד. ממדרגה עליונה, גם זורח עליו צלם אלוקים שמדרגה עליונה. כך גם, כמו שאנחנו, כך גם מצוות התורה. אם שם דברים גשמיים, תעשה ככה, אתה עושה מצווה, לא תמיד אתה מרגיש שנפקחו לך עיניים ותראה את כל העולמות. יש להם סוד פנימי שהוא עומד ברומו של עולם. שמו של עולם. אז בעצם הבת על התורה מקביל לאדם הבת על עצמי. כשאני רואה את עצמי קטן, אני רואה את תורה קטנה, אני רואה את תורה גדולה, אז יכול להיות לך לראות את עצמי גדול. ואז הוא מביא את הזוהר הזה. אמר רבי שמעון, בר יוחאי, ואילה הוא ברנש דאמר דאורייתא אתא לאחזה סיפורים דאלמא ומילי דאידיוטי. את מי שמבין את התורה ברובד הפשט, מי שכולנו צריכים להבין את התורה ברובד הפשט, אי אפשר להתקדם לשום רובד פנימי בלי להבין, אבל הוא אומר שאין בתורה אלא פשט, זה מה יש, יש רק פשט, יש פה רק יצירה ספרותית, צריך לדון אותה ולנתח אותה כמו שנתחיל יצירה ספרותית. למה וי לאותו ברנש? די אחי, אם ככה, אפילו בזמן נדע, אפילו בזמן הזה, אנא ניחלי למעביד באורי את המילים די ידיעות ובשבח היתיר מכולו. אנחנו יכולים לכתוב גם יצירות אמנות, או לחוקק חוקים שהם מקבילים אולי, הם לא פחות משכנעים והגיוניים ממה שכתוב בתורה. אני אקרא את הכל בארמית כזה, זה ארמית פשוטה, לא צריך להתרגם. כולם פה דוברי ארמית, בסיסית, בסיסית. אילך זה המילין דה-אלמה, אפילו אינון כבשר דה-אלמה, אית ביניי ומילין אין יותר, יש יצירות ספרות שהן מרשימות אלפים יותר. יחי נזילה בטריון, נלך אחרי יצירות הספרות האלה, ונאבד בנו אורייטה. אלא, מה התשובה באמת? שכל מילי דה-אורייטה מילין אילאין ורזין אילאין, הכל תמונים בהם סודות. תחזי, בורא, עולם עליון ועולם תחתון. ישראל למטה והמלאכים למעלה. המלאכים כתוב בהם כך וכך. בשעה שהמלאכים יורדים למטה, הם מתלבשים בלבוש של העולם הזה. אם לא יתלבשו בלבוש של העולם הזה, אז הם לא יוכלו להיות בעולם הזה. ואם המלאכים ככה, האורייתא שבראה את המלאכים, ובראה את כל העולמים, וכל העולמים קיימים בזכותה על אחת כמה וכמה, כיוון דרך תתלה את אלמה, אילב דמתלבשה באני לבושין די אלמה, לא יכיל אלמה למסבא. לתורה היא איזה פלא כזה, איזה סוד כזה. שכשהיא יורדת לעולם, אז היא חייבת להופיע בתוך תובנות של העולם, בתוך משפטים שלה, בתוך דברים שהיגיון אנושי יכול להבין אותם, כדי שהיא תוכל, כדי שהעולם יוכל לקבל אותה. ולכן הסיפורים של האורייתא, לבוש הדאורייתא אימו. כל התורה שאתה רואה, כשאתה רואה תורה, נכון, כמו שכולם יודעים, אנחנו לא... זה ספר התורה, זה לא התורה. לתורה יש ספר, וכשאתה פוגש את הספר של התורה, אתה מודע לזה שהספר, זה לבוש. לבוש. לבוש זה הדבר, כשאנחנו מסתכלים לכאן שאנחנו אומרים לבוש, לבוש זה הדבר שדרכו אתה מופיע, דרכו אתה יכול להופיע, מי שאין לו בגדים לא יכול להיכנס בית מדרש. אז יש כלים, תבניות כאלה שבלעדם, החונצה לא זז, זה היד שלי זז, זה ברור, גם היד שלי לא זז, זה הנפש שלי, זה גם הנפש שלי לא זז, זה הרצונות שלי, השאיפות שלי, אבל זה לבוש הדאורייתא. מאן דחשיב דהי לבוש היו, ראית ממש ולא מילה אחרה, מי שחושב שזה התורה, טיפח רוחה ולא ילך חולקה בעלמא דעתי. טיפח רוחו, ולא יחלק למבא. למה? זה לא עונש. זה המצב, זה המצב. זה תוצאה מתבקש. זה מה שקורה. מי שמסתכל על התורה בתור יצירה ספרותית או חוקתית, הגיונית, מאוד מרשימה מאוד, מי שמסתכל על התורה בתור ארון ספרים יהודי, שמאוד מאוד נחמד לדון בו ולפענח אותו וללמוד אותו ולנתח את הדמויות, אז הוא תולש את עצמו מהעולם הבא. זה, הוא יכול להיות האדם הכי חמוד והכי טוב, אבל טיפח רוחו, זה לא כללות, כן? זה מה שקורה. גם בלי להבין מה זה, אתם מבינים, זה לא טוב. בגין כך אמר דוד, גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. אנחנו מבקשים להביט נפלאות, להביט נפלאות, להבין, לפעמים זה להבין בשכל. אתה יודע, חיים מיליונים כאלה מקובלים שחושפים את מה שתמון שם. לפעמים אתה לא מבין בשכל, אתה חי את זה, אתה נושם את זה, אתה משוכנע בזה, מלא מזה. יש... תחזי, יש לבוש שנראה... הכל, ואותם טיפשים, כשהם רואים את האיש בלבוש, שנראה להם יותר טוב, לא מסתכלים יותר. הם חושבים שהלבוש זה עצמו נחשב הנשמה. אותו דבר התורה, יש לגוף. מה זה הגוף? הגוף זה פיקודי התורה, הם נקראים גופי תורה. הגופים מתלבשים בלבושים שהם סיפורים של העולם הזה. טיפשים דעל מה לא מסתכלים בעי לבוש, עדי הוא סיפור דאורייתא, ולא יד יתיר, ולא מסתכלים במה ידי יותחות לבוש לה. אותם שיודעים יותר לא מסתכלים בלבוש, אלא בגוף שהוא מתחת ללבוש. חכמים עבדי המלך העליון, אותם שעומדים בהר סיני, לא מסתכלים אלא בנשמה של התורה, שהיא עיקר דכולה אורייתא, ממש. ולעתיד לבוא הם מוזמנים, הם עתידים להסתכל בנשמה של הנשמה. יש לבוש וגוף ונפש ונשמה, ויש נשמה לנשמה. כך למעלה יש לבוש וגוף ונשמה ונשמה ונשמה. שמיים וחיליון הם הלבוש, כנסת ישראל היא הגוף. שמקבל את הנשמה שזה תפארת ישראל, ויש נשמה של נשמה, טוב, זה מילים כאלה סודיות, עתיקה, קדישה, אוי לאותם חייבים שאומרים שהאורייתא היא רק הסיפורים דאלמה, כדי להסביר את הזוהר הזה, ההסבר של הזוהר הזה זה הגמרא שלנו, זה רבי פרנח שלנו, שמי שנוגע בקלף, מי שנוגע בספר תורה עירום, נקבע עירום. זאת אומרת, אנחנו נפגשים עם התורה, מפגש מהתורה מאפשר שמתרחש לפי הגיון שלה, נכון? כמו שנפש החיים מעריך, גם ללמוד נפש החיים, כולנו מכירים את זה ש... שכשאתה לומד תורה, אתה לא עסוק עכשיו בהתרגשויות. אתה לומד תורה, אתה מסביר לעצמך שאתה לומד דברים מאוד נעלים ונשגבים, אבל עכשיו אתה מזיז הציד את הריגושים, ואתה עכשיו לוקח את היכולות האינטלקטואלית שלך, ואת היכולות הניתוח שלך, באופן אנליטי, אתה מפרק את הסוגיה, יכולה לעסוק בדברים מאוד נעלים ונשגבים, עזוב את זה רגע, עכשיו בשכל אתה צריך להבין, ובשכל אם אתה לא מבין, אתה מקשיב בשכל, ומנסה לסדר, אתה לומד את הסוגיה כמו חוקר אובייקטיבי, ומנסה להבין בדיוק מה כתוב בגמרא הראשונים, זה סדר בוקר. אתה לא נפעם מהאורות, יש סיפורים כאלה על רבי אברהם המלאך, הבן של המגיד ממזריץ', בתוך כל הראשוני הדמרים, כולו רבי אברהם המלאך, כנראה באמת היה בחור רציני. אז יש כל מיני סיפורים, איך אולי לומד גמרא, אולי מסוגל לדעת הפשט, תמיד הוא, מכל מילה בש"ס הוא היה אף לסודות עליונים, זו מדרגה מאוד... מיוחדת כנראה, כן, מדרגה מאוד פעילה, וככה לא לומדים גמרא, ככה פוסקים, לא שיש לי יכולות לטעות את הטעות הזאת, אבל אנחנו לומדים את הפשט, ברור שבגמרא, גמרא זה מחשיק, גמרא אתה צריך ללמוד לעסוק כשמעת הילים עדיין שחיתה, ולא רק את הסודות שתמונים שם, בוודאי. אז אנחנו לומדים גמרא, והגמרא יש בה, והאמינות, ושאלות, לפעמים זה שאלות מוזרות, לפעמים תשורות מוזרות, והיפוך, ולא תמיד זה מסתדר לך, וכל מיני גזירות, ומה, וכו'. ובא רבי פרנח ואומר, תשמע, יש פה איזה יחד בסיסי. יחד פסיסי, איך התוסף אומר? ככה התוסף, ככה ריבה אומר בתוסף, תוסף פה, בעוד ראשונים. שאם אתה נגעת בקלף, אז זה לא עונש, לוקחים לך את לימוד תורה. אתה לא למדת תורה. מי שנוגע בקלף ביד שלו, הוא לא למד תורה. הוא נקבר עירום בלי לימוד גמרא. יש אבא אמינא, שאין לו מצוות בכלל. למה אין לו מצוות? הוא עשה מצוות. הוא עשה מצוות. בעצם מה שרבי פרנח ושם רבי יוחנן אומר, שאדם שנוגע בקלף, אז הוא לא לומד תורה. זאת אומרת, הוא לומד, אבל זה לא תורה. זה משהו אחר. אדם שנוגע בקלף, הוא לא מקיים מצוות, אבל הוא קיים. זה לא מצוות, זה משהו אחר. נגיעה בקלף היא ביטוי, היא מעידה על מעידה. יש שתי פירושים למילה מעידה, ושתיהם נכונים פה. זאת אומרת, זה יכול להיות מעידה חד פעמית, אדם מועד, זה יכול משום עדות. התכוונתי מעידה, ואז הצלצלה לי גם המילה השנייה, זה יכול להיות בלי כוונה פעם אחת. אפשר לתקן כל דבר, אפשר לחזור בתשובה. אפשר לטול ידיים, גם אפשר לגעת בתרומה, זה לא גזירה עולמית. אבל כשאדם נוגע בקלף של ספר תורה, אז הוא מעיד על עצמו. זאת אומרת, שוב, לא באים בתלונות לאף אחד, רק תבין מה קורה בפנים. תבין מה קורה. יש פה איזו החמצה אדירה, יש פה איזה פספוס. משהו בקשר של התורה, משהו בהסתכלות של התורה, הוא לא מחובר, הוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי. התורה מופיעה בתוך קלף. מה זה קלף? קלף זה אור של פרמטר, זה לא יפה להגיד את זה, אבל זה ככה. זה אור של פרמטר, שאנחנו מכניסים לתוך האותיות, ומה מעניין אותי באותיות? זה התובנות שנמצאות בתוך האותיות. זה כתמים כאלה, שכונים של דיו. אני רוצה לדעת תורה, אני רוצה ללמוד תורה. מה הבעיה הגדולה בזה שאתה... בוא נתחיל באהבה אמרים ראשונה, שהרמיים פנה אומר שהיא מאוד הגיונית. היא לא, בסוף לא להלכה. אבל לא סתם הגמרא, לא סתם זה כתוב ככה, בבריית הזה, נקבר עירום. הלו, יקברו אותך עירום. למה יקברו אותי עירום? אחד הדבר הבסיסיים, זה כבוד גוף האדם, כבוד גוף האדם, זה כבוד עוד אחרים. דרך אגב, הריטב"א שואל פה, בסוגיה, הוא אומר, מה כל כך מוזר שיקברו? בטח שיקברו אותו עירום. אומר, זה בכלל לא שאלה. למה הגמרא דוחה את זה? זה הגיוני מאוד, הוא לא מצליח לנו זה. הוא אומר, מידה כנגד מידה, מגיע לו. ואז הריטב"א אומר, לא, זה עונש קל מדי. לקבור עירום זה יחפר לו, אנחנו לא רוצים לחפר לו על החטא הזה. מה פתאום יקבור עירום? מחפשים פה משהו תגובה יותר רצינית. זה צ'ופר לקבור אותו עירום. אחרית בו, ראשון על הסוגיה שלנו. אז יש היגיון בלקבור אותו עירום. אחרית בו אומר שזה קל מדי, יחפר לו. קוברים אותך עירום, למה שיקבור אותו עירום? כי אתה לא בן אדם, זה בעצם הפשט, נכון? חתולים וכלבים נקברים עירומים, אם בכלל קוברים אותם. חתול, לא צריך לקבור בכלל. חתיכת בשר, הפסיק לתפקד. טוב, זה עושה ריח רע, אז בגלל זה תקבור את זה. בטח שלא תשים תכרכים לחתול או כלב, זה בכלל נלעג. אבל בן אדם זה גוף, זה לא גוף רגיל, זה גוף, זה לא חתיכת בשר. הקושי הגדול להיפגש עם המוות, זה הקושי להסתכל על עצמו בחתיכת בשר. הכבוד למת הוא הביטוי הכי בסיסי להבנה שאנחנו לא חתיכות בשר, כמו שדיברנו שבוע שעבר על קניבלים, אנחנו לא בשר. זה שאנחנו לא בשר, אחד התוצרים זה שלא אוכלים אותנו, אחד שמכבדים את המת. ואם מישהו נגע בקלף, אז הוא לא בן אדם. למה הוא לא בן אדם? הוא מפספס. זה לא עונש, לא מעליבים אותו, זה החמצה, זה החמצה. משום שהוא מסתכל על עצמו בצורה עקומה. אם הוא לא מסתכל על עצמו בצורה עקומה, הוא לא ענה בגע בקלף. אתם אומרים, מה למען השם? מה קרה? טעיתי. בסדר, אז טעית. אפשר לחזור בתשובה, אפשר לתקן. זה לא משהו בלתי הפיך. בקודש אפשר לחזור בתשובה, בקלות אפשר לחזור בתשובה. זה הכי קל בעולם לעשות תשובה, להבין, ומכאן בערך להמשיך קדימה, ואז זדונות נפחות לזכויות אפילו, אם עושים את זה בשמחה. אז זה לא בא לרדוף אחרים, זה בא להעיר עיניים. משהו בי, הגוף שלי, אין פה צלם אלוקים ככל, אני גירשתי לעצמי את צלם אלוקים, למה? כי יש איזה משהו, זה לפני תובנה, איזה יחס בסיסי ראשוני כזה, שבספר אנחנו לא נוגעים. אדם בריא לא ייגע, לא ייגע בקלף. כשיש לי הבנה, הבנה, אני אומר הבנה, ואני מתחרד כמו שאני אומר הבנה, זה הרבה, כי זה לא קשור לרמה האינטלקטואלית שלי, זה לא קשור כמה בררת בסוגיה. הספר הזה הוא משהו אחר. פותחים את האחד, כולם נעמדים, כולם מתקרבים. מראים לספר תורה, כולם נעמדים, כולם מסתכלים באותיות. גם בגלל שהארי אמר נכון, אבל לא רק גילה, שיש אור גדול כשמקביל ספר תורה, נמשך. יש בספר הזה משהו, כולם מבינים שזה לא ספר. כולם מבינים שזה לא ספר. אדם נורמלי בישראל, כן שומר את התורה, לא שומר את התורה, נכון? בשמחת תורה, כל אלה שהולכים לשמח במקומות של רחוקים, אז יש ויכוחים על כל מיני ספרים יש כבר, הם קוראים את הספר, אז חיה לא עלינו שהשם ישמור, יש שריפה בית כנסת, אין דבר כאן שמישהו לא נכנס להציל את ספרי התורה. זה ספרים, מה אתה מסכן את עצמך? ויכוח נפש, יש איזה יותר הלכתי בכלל. נכון, גם בשואה הסיפורים לא עלינו, וגם יחס חיה זה קורה, מישהו נכנס להציל את הספרים. מה, מותר לסכם עליו? יש פה איזו גישה בסיסית כזאת לספר, פתיחה, איך הספר הולך, כולם הולכים, מנשקים אותו. מה זה הדבר הזה? מה הדבר הזה? יש פה איזו בנה שהספר הזה הוא לא מה שאתה רואה. או, זה המילים שחיפשתי. כשאתה פוגש את הספר, אתה יודע שאתה פוגש משהו שהוא הרבה, הרבה, הרבה מעבר לספר. ספר התורה הזה, בערך זה לא קלף של בהמה. ברור. אחד הביזיונות הכי גדולים, נכון, שהסונים הגדולים שאנו רוצים לבזות אותנו, זה לבזות את ספר התורה. זה לחלל את ספר התורה. אנחנו, האויבים שלנו, אכפת לנו לגעת בספרים שלהם, להשליך. זאת אומרת, א', לא ברמה הזאת, שנית, מה זה מעניין אותם? יש משהו בספר הזה, איך כתוב שחנן, שמלך בני אמון, נחש בן חנון, מלך בני אמון, הוא רוצה לכבוש את יבש גלעד בשמואל א' פרק י"ד, אז הם רוצים להיכנע לו, אז הוא אומר, בנקור לכם כל עין ימין. בנקור לכם כל עין ימין. מה זה בנקור לכם כל עין ימין? הוא אומר, בתנאי שאתם מוקרים מהתורה את הפסוק, לא יבוא המונים ומואבי בקהל השם. כאילו זה אוכל אותו, מה אכפת לך? כתוב מה? אני חייב להוציא לך, לא יכול להיות. יש איזו אומה כזאת שהיא משתגעת מזה שכתוב בספר התורה. זה הספר... זה הספר ששינה את כל הרדפות האנושית, עוד לפני שאתה בחור ישיבה לומד. זה הספר ששינה את ההיסטוריה, זה ספר שכל התנועות התרבותיות באנושות הן מושפעות באופן ישיר זה ספרון קטן חמישה חומשי תורה. אם לא תכתוב איזה גדול הקלף, אם תפיס את זה, זה יוצא איזה חוברת דקה שייחס לכיס. ספרון כיס כזה קטן. יש משהו בספר הזה שאתה מבין שהוא הרבה מעבר, על מיכל בת שאול, כולכם מכירים, נכון, שארון השם בעיר דוד, והיא מחרקר בכל עוז, לפני השם, מחרקר ומגיע בכל עוז, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלום, ותיבז לו בליבה, ותומר, אני חושב שזה הפסוק הציני היחיד שיש בתנך, נראה לי, לא זוכר עכשיו אחד אחר, מה נכבד היום מלך ישראל, כי גלות נגלות, היא לא מתכוונת שהוא באמת נכבד, מה נכבד היום, כואב להלב, מיכל בת שאול מסרה את נפשה למען דוד, אתם זוכרים, היא הוציאה אותו דרך החלון, כדי לברך אותו מאבא שלה, שילמה זה מחירים כבדים, והיא הייתה בשבי, בסוג של שבי הרבה מאוד שנים, הכל התמסרה לדוד בכל לב, וכשראתה אותו מרכז ומחרקה בכל עוז, אז איזה משהו, איזה חץ פגע לה בלב, היא ריסק לה את הכל, היא לא אכלה, זה גמר אותה לגמרי, מה הבעיה הגדולה שהוא מחרקר בכל עוז, היום שהוא מחרקר, הוא היה עושה היפוכים כאלה, סלטות לפני ארון השם. מה קרה כשהוא עשה סלטות? אז הסמלה, אז לבשו סמלה, אז היא קצת ירדה וראו לו קצת את הרגליים. היא לא יכלה לסבול את זה. היא לא יכלה לסבול את זה, בקדושה שלה. היא אמרה של בית אבא מעולם לא נראה פיסת יד או פיסת רגל שלהם. בצל שאול המלך אין דבר כזה. שיראו לי את הרגליים, בן בת זה לא רלוונטי כלל, זה לא מעניין. יש בשאול לחזל, זה לא כתוב בפסוקים, חזל ברור. ברור שלחזל ברור. נכון, לי דומה בחזל. לחזל ברור שלא ייתכן שיראו רגל של מישהו בבית שאול, שזה הורג. מה יכול להרוס את מיכל? מה יכול לפרק אותה? זה מהות חייה, ויאמרו לשאול כי מיכל ביתו, היא אוהבת את דוד, היא אוהבת את דוד, יונתן, היא יותר מיונתן, הכל היא עשתה למען דוד, ראו את הרגליים שלו, זה מפרק אותה, למה? איפה כתוב שבית שאול לא ראו? כן, יש איזה כל מיני רמזים בפסוקים, אפשר ללמוד זה, אבל העיקרון, משום שעיקרון הוא ששאול הוא משיח בן יוסף, סוג כזה של בן של רחל, אנחנו לא שם, אז אני לא פותח את הסוגיות למדי, אבל הוא מתייחס, מתוך קדושה הוא מתייחס אל הטבע, הוא מרומם את הטבע, ולהתייחס, לגלות את אלוקים בתוך הטבע, זה בעצם אמון שהטבע הוא אלוקי. אמון שהטבע הוא אלוקי זה בעצם הבנה שהטבע הוא לאין ארוך יותר ממה שאתה רואה. אתה לא אומר גם אני מתייחס אל הטבע. לגעת אל הטבע מתוך קדושה, כמו ששאול נגש אל הטבע מתוך קדושה, אל החומר, אל העולם מתוך קדושה, פירושו של דבר שמבחינתו הוא רואה בכל דבר שם שמיים. אז הדבר הכי מהותי זה איך הוא מתייחס לעצמו, איך הוא מתייחס לגוף שלו. אתה מתייחס לעולמות כביטוי לאיך שאתה מתייחס על עצמך. ואם שאול כל כך מעריץ את, 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 את ההיגיון, את השכל, את הטבע, פירושו של דבר שהוא מזהה בעצמו את אלוקים. לכן ברור שבית שאול היו מכסים את עצמם, לא בגלל הרחקה מהעריות, זה בכלל לא בכיוון. כשברור לך שהגוף הוא לא גוף, כשאתה רואה את הגוף, אתה חושב שזה מי שאני, אתה לא מבין כלום, אתה מפספס את הכל. אלא אם כן זה מה שאני. אם אני בשר, אז מה שאני חושב, אני קניבל, כמו בשבוע שעבר. יש איזו תובנה בסיסית, הרבה יותר, תודעת חיים, זה יותר יותר מתובנה, תודעת חיים כזאת, שאני לא בשר. אני, לא, אני משכן, ככה בית שאול יודעים, אני משכן. אני גילוי נשמה, אני גילוי, ולכן אני יכול לראות בכל העולם את מלוא כל הארץ כבודו. בלי זה להגיד מלוא כל הארץ כבודו, זה צפצוף הזרזיר. בתור אמונה אתה לא רואה את זה. להגיד אפס זולתו, מה אפס זולתו? הכבוד האינסופי ששאול רוחש לגוף שלו, הוא כזה שלא יכול להיות שהוא יחשוף אותו. בגלל חיל, זה חילו לשם לחשוף, כי יחשבו שאני גוף. אני לא יכול לסבול לזה שהגוף שלי, בטח שהגוף שלי גוף, הוא מאוד אוהב את הגוף שלו, הוא מאוד בריא עם הגוף שלו. אבל זה לא קשור לכלב ולפרה. זה משכן, זה רמה חברים שעשה גדים, זה גדים רוחניים, זה צלם אלוקים. צלם אלוקים. לחזל ברור שכל האהבה הגדולה שמיכל התנפצה, על מה זה היה יכול להתנפץ? על מה יכולה להיות צינית? על מה היא בזה לו? זה פסוק נוראי לדוד המלך, האישה שהכי אהבה אותו, מסרת הנפש שלו. כי הוא חשף חלק מהגוף שלו. אין דבר אחר שבעיני חזל יכול להצדיק דבר כזה. היא בטוחה שהיא צודקת. למה דוד עשה את זה? זה עוד שאלה. דיון אחר. כשאתה מתייחס, אתה לוקח את ספר התורה, מי שיש לו הבנה בסיסית של מה ספר, אמונה בסיסית של מה ספר התורה, לא יעיז לגעת בקלף הזה. כי הקלף הזה הוא אור של בהמה. הקלף הזה זה תומן מחובות התורה. אלוקים נמצא שם. הקדוש ברוך הוא נמצא שם. מה שאני אגיד זה זול ודל מכדי להביע. מי יעיז לגעת? זה לא קלף. זה לא קלף. זה קלף, זה חומר. אבל חומר כל המילים הגדולות עליהם מהזוהר נמצאות שם בתוך החומר הזה. אדם בריא, יהודי בריא, יכול להיות תלמיד חכם, יכול להיות עם הארץ, יכול להיות מדרגות גדולות, יכול להיות שהוא מבולבל לגמרי. אבל כשהוא עומד מול הספר, יש בו איזה משהו כזה שהוא לא מעיז לגעת. למה הוא לא מעיז? כי אי אפשר לגעת בזה. אני יכול לגעת בזה, אני יכול לגעת בזה, אני יכול לגעת בזה. כי זה חומר שנוגע בחומר, אבל לגעת בכנסת, זה באינסוף, אי אפשר לגעת באינסוף. הדרך היחידה לגעת באינסוף היא שאתה לא נוגע. הדרך היחידה של להגיע באינסוף זה להבין שאתה אינסוף, וזה אינסוף. אני עולה לברך בתורה, אני עולה, נכון, זה ביטוי יפה, לעלות לתורה. בגלל שזה גבוה פה ב-15 סנטים, אתם מבינים שלא בגלל זה אומרים לעלות לתורה, נכון? כשאתה עולה לתורה, אפשר להעביר אותה, כן? בסדר. אבל באופן הקוניאלי, התורה, נכון, קונים את זה, משלמים על זה. תלוי מי, אבל יש כאלה שנוהגים, נכון, ומרגע, יש כאלה שמשלמים יותר על זה, כל אחד יכול להיות זה. אתה עולה לתורה, ואתה מברך לתורה, יש פה משהו, אתה רוצה לגעת בתורה, אל תיגע בה, אל תיגע בה. חומר נוגע בחומר. אם חומר רוצה להתקרב לחומר, הנה שתי ידיים שלי, שניהם חומרים, גם איש נשמה, הנה נגעתי. לגמרי, אי אפשר לגעת יותר, אני לוחץ, לוחץ, זהו, סוף נוגע בסוף. אבל ככל שאנחנו מודעים יותר, פוגשים יותר, מאמינים יותר, מזהים יותר, שהחומר הזה הוא רלוונטי רק בגלל מתוך שיש בו אין סוף. אז המפגש הממשי הוא פחות חשוב המפגש הגשמי. המפגש הגשמי הוא חשוב, אנחנו רוצים להיות בארץ ישראל, בטח. אנחנו רוצים להיות בארץ ישראל, זה לא רק חומר. ארץ ישראל, בשביל לרשת את ארץ ישראל, אז זה שאנשים עם דעות יותר מדויקות יעלו לשלטון, זה בטח יעזור. אבל זה תועלת מאוד חלקית, מאוד חלקית. צריך להגיד תודה גדולה על מה שקרה השבוע בהחלט, אבל הבעיות עוד לא נפתרו לגמרי, אתם יודעים, ייקח כמה ימים כנראה, בשביל לפתור את כל הבעיות. משום שכתוב, הנביא מרשו ארץ. אין שיטה אחרת. אין דרך עוקפת הפסוק. בשביל לראות את הארץ צריך להיות הנביא. כתוב, העמך כולם צדיקים, לעולם מרשו ארץ. אז צריך להיות עמך כולם צדיקים. זה תהליך. כן, צריך גם חוקים ובגץ. אני מבין, בטח שצריך. צריך נחרצות וצריך תעוזה וצריך מסירות נפש. אבל אי אפשר לדלג על העולמות הפנימיים. זה לא ארץ רגילה, הארץ הזאת. קרה לה הארץ הזאת מה שקרה לנו. היא נראית כמו ארץ, היא נראית כמו אדמה, וברור לכולם שהיא לא סתם ארץ ולא סתם אדמה. מבינים, לא מבינים, זו שאלה אחרת לגמרי. מי שנוגע ברבי יוחנן, רבי יוחנן אומר לך, תיזהר, אל תפספס. כשאתה מתקרב לספר תורה, אל תהיה עייף, אל תהיה משועמם. קורה לך משהו. כמו שאתה נוסע במהירות 120, הלו, אתה על 120. כמו שאתה נוסע לך על קצה צוק, אתה על קצה צוק. אתה מתקרב לספר תורה, רבי יוחנן אומר לך, תיזהר, אל תזרום עכשיו, תיזהר. זה ספר תורה. אם אתה מספיק, אני מספיק, אתה לא נוגע, אתה לא מסוגל לגעת בזה. אם אתה נוגע בזה, אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין כלום. עזוב אותך, אל תיגע בתרומה. לא רוצים אותך, זה לא עוני, זה לא כדי שלא תיגע. לא רוצים. כהן שאוכל תרומה זה כהן שנמצא בשליחות, כהן שנמצא בתפקיד, כהן שנמצא בקודש. אתה לא בעניינים בכלל. יש אבא אמינה לקבור אותי עירום, כך אומר הרבה מפנו. כי אני בז לגוף שלי. אם אני את הקלף של ספר התורה אני לא מכבד, אז גם את האור הזה אני לא מכבד. אם את התורה לא, אז ברור שגם אותי לא. כי התורה מקרינה משהו הרבה יותר לי. אני מופיע עם נשמה פרטית, התורה היא כל התורה כולה. לא נוגעים בקלף. לא נוגעים. ואם יש אבל שאין לי מצוות, אני מקיים, אני מתפקד, אבל מצוות זה לא התפקוד הטכני. אנחנו נגד כפייה דתית. כי אנחנו רוצים שהתורה תבוא מהלב. התורה תבוא מעבודת השם. זה כואב לנו מאוד שלא עושים מצוות, אבל הרעיון הוא להתרומם בגעגוע, בחפץ הפנימי, בעולם הרוחני שלא מתקרב אל התורה. ואם אתה חושב שזה משהו אפשר לגעת בו, אתה לא מבין כלום, אז אתה מקיים מצוות. זה רשימה כזאת של מנהגים, מסורת, חשבוניזציה, עולם הבא. עזוב אותך. לא, מה פתאום? לא קוראים אותך בתורה. יש לך מצוות. תהית, בסדר, בלי כוונה. אבל תורה לא למדת, זה בטוח. אם ישבת ככה, החזקת ספר תורה, לא למדת תורה. אנחנו כמעט אף פעם לא נוגעים בספר תורה. הוא פה, מוציאים אותו ככה. יש אור גדול, הקובלים כוזים. כי הרבה יותר קל להבין את פתח הגמרא, הראשונים, אחרונים, ספרים טוב. נכון, משהו הרבה מעבר להבנה. יש פה משהו שהדרך היחידה לגעת בו, היא לא לגעת. זאת אומרת, יראת כבוד כזאת, רוממות, כמו הרמאית כזה. שאם אתה מלא כבוד, אז אתה מתרחק אחורה. אתה נזהר באינסוף הלכות תומעה ותארה, והדור ראוי והדור לא ראוי. יש המון שאלות, חוצים כל כך, בטח שאנחנו רוצים כל כך. ולא תמיד יש לנו תשובות, לא תמיד יש לנו הסברים. אבל אתה מבין, להבין שאתה לא מבין. יש דברים שאתה לא מבין, אתה יכול להבין, תעבוד קשה, תשקיע, תבין. ויש דברים שכם שתבין ותבין ותבין, אנחנו מנסים להבין ולהבין, יש פה אינסוף, זה לבושים ולבושים ולבושים. כמה שתבין יותר עמוק, יותר עמוק. איך רב חיים וולוז'ין כותב את שחיים, שכל כוונות הארי לא מתחילות לגרד כטיפה מן הים את מה שאנשי הכנסת הגדולה התכוונו בקביעה שלהם את נוסח של 18. שאנשי הכנסת הגדולה זה ראשוני התנאים, אני מדבר, למעלה. יש פה איזה משהו כזה, שאתה לא בכיוון, יש פה איזה מתנה אדירה, שמי שנגע בספר תורה נהיה תמה, זה גם לא רוצה. זה סתירת לחי, אבל סתירת לחי כל כך מרוממת, כל כך מאדירה, כל כך מכוונת אותנו, מזכירה לנו. אתה אומר, וואו, איזה זכות זה, אתה נזכר מי אתה. אתה לא נוגע בספר תורה, ואז גם אותך לא קוראים מרום. זאת אומרת, אתה זוכר שגם אתה משכן, אתה זוכר שגם לך יש נשמה, ולנשמה הזאת נשמה, ולנשמה לנשמה, ולעת מחשבה תפיס הבא, אז לעת מחשבה תפיס הבא. זה גם השכל שלי הוא רק לי, הוא רק לבוש. אני בכלל לא מודד דברים לפי היכולת שלי להבין. אחרי זה אני הולך להבין. אחרי זה אני הולך להבין. בתורה לא נוגעים, באדם לא נוגעים, גם בעם ישראל לא נוגעים. קרה לעם ישראל מה שקרה לאדם, ומה שקרה לתורה, מה שקרה לארץ ישראל. אנחנו צריכים להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על התוצאות של הבחירות השבוע, בהחלט. תהליכים בריאים של עם ישראל, שהזהות שלו חשובה לו. אנחנו בעיקר צריכים להיזהר ולהודות על זה שדעות מבולבלות יותר לא ימשיכו להוביל אותנו כמו אבל הדעות המבולבלות האלה זה אחים, זה עם ישראל. זה ספר תורה. זה ספר תורה. הם בטח לא פחות טובים מאיתנו, האחים שלנו. אני חושב שהיו דברים קשים מאוד בשנה האחרונה. אבל זה הקטע מגולה, זה בניך בני בחוניך, זה בני בחורי ישראל, זה ויכוחים קשים, כן. אנחנו לא נוכל להתקדם בלעדם, אנחנו לא רוצים להתקדם בלעדם, אנחנו בטח לא רוצים לנצח אותם, אנחנו לא יכולים לנצח אותם, אנחנו יכולים לנצח רק איתם. יש פה איזה דרך ארוכה, צריך להגיד תודה בטח, אבל לא, נגמר החושר, אין פה בני אור על בני אור. יש פה בני אור ובני אור, וכולנו יש עבודה קשה. ברוך השם, אנחנו שמחים במה שאנחנו מבררים, ויש לנו תפקיד, ויש את ההתקדמות גדולה, דרך ארוכה אתם יודעים, יהיו מורכבויות. זה עוד לא 71 הסנהדרין ירכיבו את הקואליציה, יהיו כאלה שיש לנו קצת דילמות וויכוחים איתם, יהיו כאלה דברים שנצטרך לפתור. בקיצור, יש לכם מה לשבת ללמוד פה, בהחלט עם ישראל צריך אתכם. אין מה לדאוג. אבל צריך לזכור קודם כל, להגיד תודה בפה גדול, לזכור שקרה, למה זה גרב? אסור לגעת בספר התורה עירום, אסור לגעת בעם ישראל עירום. אסור לגעת בעצמך, מה זה לגעת עירום? להגיד לנו, מה שאני מבין, זה מה שיש. זה לגעת עירום, נכון? לחשוב שמה שאתה יודע, זה מה יש. האיסור לגעת עירום, במובן הפנימי שלו, זה להבין שאתה נוגע פה בדברים אינסופיים. וזה שויסתר משה פניו, בזכות ויסתר משה פניו זכה לאור. למסווה הזה, ברח לי הפסוק. ולידע משה כי קרון אור פניו, תודה רבה. האב רואי לא פה. צריך עזרה במקומות אחרים. אז בשכר ויסתר משה, הקדוש ברוך הוא קורא לו מהסנה, ומה התגובה של משה? ויסתר פניו. ככה רואים את אלוקים, כשמסתרים פניו. זה התגובה הנכונה, אין פה פספוס. אין פה פספוס, כשאלוקים קורא לך, אתה עוצם את העיניים. אנחנו רוצים לברר את הסוגיה ולסכם אותה, סוגיות בגמרא וסוגיות בהלכה וסוגיות באמונה, ויש לנו עמדה ואנחנו נלחמים על העמדה הזאת, ואנחנו גם מקימים תנועות פוליטיות ורוצים ליצור עמדות כוח ולהתווכח עם חלקים אחרים בעם ישראל, כמו מחלוקות גדולות שנראה בפרק ראשון, בית שמאי ובית הלל, מחלוקות מאוד מאוד גדולות, לא פשוטות, היו בהם מצבים מחרידים של מחלוקות שהגיעו לשפיכות דמים לפי חלק מהדעות בגמרא, אבל זה כלל ישראל, בכלל ישראל אתה לא יכול לגעת בידיים, אתה חייב לעבוד עם השכל שלך, כי זה הכלים שאלוקים נתן לך. אבל אתה עובד מלא כבוד, מלא יראה, מלא תודה, מתווכח, בטח, כמו עם הגמרא. אבל לא נגעת, זאת אומרת, לא נלחץ על זה, לא נעלת על זה, זה לא חומר, גם אתה לא חומר. וכשאתה מאדיר את היחס של הכבוד לתורה, אתה מאדיר את היחס של הכבוד לעצמך, כבוד לעצמך במובן העליון, במובן הפנימי, אתה רוכש כבוד, יראת רוממות לשליחות שלך, לערך שלך, לתפקידים שלך, שבעזרת השם יהיו לעם ישראל בשורות טובות. שבת שלום.